טוב, אנחנו עוסקים כבר כמה וכמה שיעורים בנושא הציונות. עברנו למעשה על תולדות הציונות, לא בצורה מפורטת, אבל לפי תקופות, מהרצל דרך התקופה של המנדט, תקופת השואה, תקום המדינה, ועכשיו אנחנו עוסקים בציונות בימינו והלאה. עתיד הציונות, כפי שקראתי לזה. מה העניין? יש פה שאלה מעניינת, שחלק מהציבור אולי מכיר אותה. אנחנו הרי תלמידים של הרב קוק. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק לברכה, היה תומך גדול של הציונות, הוא היה אומר, איך אפשר להיות ציון? לא להיות ציוני. הרי הקדוש ברוך הוא ציוני. כתוב, כי בחר השם בציון. אז ודאי שהוא תמך בציונות. והוא כתב גם הספד מפורסם על הרצל, ובהספד הזה הוא כותב על העניין של משיח בן יוסף. שהתפקיד של משיח בן יוסף הוא באמת לפתח את הצדדים החומריים של עם ישראל. חוזרים מהגלות, צריך לבנות את הארץ. לבנות את הארץ, לפתח תעשייה וחקלאות ומדע וכל הצדדים האלה. לכן, יש כאלה שלומדים את כתבי הרב קוק, שבאים ואומרים, טוב, הציונות תפקידה היה לפתח את הצד החומרי של עם ישראל, זה מתאים לדברי הרב קוק על משיח בן יוסף, טוב מאוד, שהכוח לציונות, עשיתם עבודה. עכשיו, יש תפקיד חדש, צריך לפתח את הצד הרוחני של עם ישראל. ודאי נכון, באמת צריך לפתח את הצד הרוחני של עם ישראל. אז זה תקופה של משיח בן דוד, טוב, המשיח בעצמו עוד לא הגיע, אבל אנחנו יכולים עכשיו להתחיל בתפקיד הזה. וזו תקופה חדשה, זה תפקיד חדש. עד כאן, במידה מסוימת, אני יכול להסכים עם הדברים. עוד מעט אני אגיד לכם למה אני אומר במידה מסוימת. אבל כאן מסיקים מסקנה. מה המסקנה? אם הסתיימה התקופה של משיח בן יוסף, אז זהו די, גמרנו. שבו בצד, אנשי הציונות. מתחילים תקופה חדשה, מהלך חדש. עד כדי כך שיש יהודים שבאים ואומרים, הקימו פעם מדינת ישראל, אנחנו עכשיו צריכים להקים מדינה חדשה, מדינת התורה נקרא לזה. Okay. פעם היו מנהיגים חילוניים, עכשיו צריך להעמיד מנהיגים דתיים. טוב, זה טוב מאוד שיהיו מנהיגים דתיים. אבל הם רואים את זה בתור סוף תקופה ותחילת תקופה. סוף מהלך ופתיחת מהלך חדש. וכאן צריך להסתייג מאוד מאוד מהדברים. אנחנו קודם כל צריכים להבין דבר פשוט. כשאני אמרתי עוד בהתחלה שיש כאן בעייתיות בתיאור הזה, רבותיי, אני אפסיק לרגע שתסיימו את הסידורים. אפשר לעשות את זה לפני שיעור, אחרי שיעור, לא כדאי באמצע. יש כאן תיאור שהוא בעייתי. שבאים ואומרים, טוב, הציונות עסקה בצד החומרי של עם ישראל. וזהו, די, סיימתם את העבודה. מה באמת? סיימנו את העבודה? לא צריך לדאוג לכלכלה, לא צריך לדאוג לחקלאות, לא צריך לדאוג לתעשייה, לא צריך לדאוג לבניין המעשי של עם ישראל. זה כאילו שתגידו, אפילו שהיינו אומרים, הכל בסדר, הכל בריא, לצערנו לא הכל בריא כמו שצריך להיות. אבל זה כאילו שתגידו, יש מאמר חזל מפורסם, שכשנולד ילד, יש לו קודם כל יצר הרע, מה פרש יצר הרע? יש לו את צדדי הגוף. כשהוא מגיע לגיל בר מצווה, הוא מתחיל, היצר הטוב מופיע. הוא מתחיל לדאוג לצדדים הרוחניים. אז כאילו שתגידו לילד, תראה, עד גיל 13, עכשיו אתה בר מצווה, מזל טוב. עד עכשיו דאגת לגוף. ברוך השם אתה בריא, פיתחת את הגוף, עשית ספורט, אכלת טוב, דאגו לך לכל החיסונים וזה. עכשיו אפשר להפסיק לדאוג לגוף. הגוף כבר יסתדר לבד. עכשיו תדאג רק לרוחניות. זה נכון? כל אחד מבין שזה לא נכון. אדם במבוגר לא צריך לדאוג לגוף שלו. בין הוא בן 13, בין אם הוא בן 18, 30, 50, עד 120. מפסיקים לדאוג לגוף? ודאי שאף פעם לא מפסיקים לדאוג לגוף, ותמיד צריך לטפל בו. אז קודם כל, אפילו לפי המשל הפשוט הזה, אתם רואים שזה שאפילו אם היו ממלאים את תפקיד הציונות המעשית, החומרית, עד הסוף, זה לא אומר, הסתיימה תקופה, זהו, די, לא צריך לטפל בדברים האלה. ודאי שצריך לטפל בדברים האלה. צריך להמשיך לטפל בהם. מצד שני, אתה אומר, רוחניות, תקופה חדשה, צריך לדאוג לעולם הרוחני. אין שום ספק שחסר לנו הרבה מאוד בעולם הרוחני. שזה דבר חשוב מאוד לפתח תלמידי חכמים, וישיבות, ורוחניות, ו... זה ודאי נכון. אבל ניקח שוב את המשל שלנו. עד גיל 13 לא דאגת לילד לתורה? אם זה כך, אז אוי ובוי, מסכן הילד. לא, חלק מאיתנו זה מה שקרה לנו, כן? רק כשהגענו לגיל יותר מבוגר, התחלנו לדאג לתורה. אבל באופן נורמלי, אתה עושה את זה מההתחלה. מה, לא היו רבנים בראשית הציונות? לא דאגו לצד התורה? לא ניסו לפתח ישיבות? ודאי שכן. אז תפיסה שטחית כזאת, שכאילו הייתה תקופה של ציונות מעשית, היא דאגה לעניין החומרי. זהו, נגמר, ועכשיו מתחילים לדאוג לצד הרוחני. זה כמובן שטחיות בלתי נסבלת, וזה לא נכון. זה לא נכון בכלל. אבל יותר מזה, בואו נחזור על היסודות שאמרנו. מהי ציונות? ציונות זה רק... מבחינה מעשית, לא, צריך לבנות יישוב. יש לנו קבוצה של אנשי מעשה, הם עושים את הנפש בהתחלה בביצות, אחרי כך מקימים, אני יודע, קיבוצים ומושבים וצבא ובונים. זה הכל? אנחנו הנחנו כאן יסוד בשיעורים האלה. מה פירוש הציונות? ציונות פירושה בניין האומה. בניין האומה במובן הזה שאנשים צריכים להגיש שהם עם. אם באים קבוצה של אנשים, בין אם זה יהיה קבוצה של צדיקים שיושבים ולומדים תורה ומקיימים מצוות, בין אם זה יהיה קבוצה של יהודים שמקימים יישובים, כשיש עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי, כמה שהם עושים דברים טובים, זה לא עם. עם פירוש הדבר שיש הרגשה של עם, שיש שותפות של עם, שיש מודעות של עם. דיברנו על גאווה לאומית, אפילו על קנאה לאומית בדברי הרב קוק. זה תפקיד של הציונות, ורבותיי, זה לא נגמר. זה רק התחיל. הלוואי שהיינו באמת במצב של עם. אם כולם היו מרגישים ש... כן, מי שיושב לו בירושלים ובתל אביב היה מרגיש ש... שמה שקורה, כמו שאדם מרגיש שכואב לו אם באצבע שלו יש פצע, וכל הגוף מרגיש כואב לי באצבע. אם כל יהודי בירושלים, בתל אביב, בכל מקום, היה מרגיש שמה שקורה במטולה, זה כואב לו באצבע. אצבע הגליל, זה נקרא. אז היינו מרגישים עם. אם כל יהודי היה מרגיש שזה שהוא משלם מס הכנסה, הוא הולך ונותן את מה שהוא צריך כדי להחזיק את המדינה. אז היינו מרגישים כמו עם. ואז היה מקום לבוא ולומר, טוב, בואו ניקח עכשיו את כל העם הזה שמרגיש כל כך מאוחד, ניקח אותו לכיוון של קיום תורה ומצוות של עבודת השם. אבל יש לנו, רבותיי, עוד הרבה מאוד להתקדם בהרגשת העם שלנו. במציאות הלאומית שלנו. נכון, שאי אפשר להתקדם בזה מספיק בלי תוכן תורני. מישהו אמר, כפי שאמרתי קודם, שבציונות אין תוכן תורני, חס וחלילה להגיד דבר כזה. נכון, הציונות היא קשורה מאוד לצד המעשי של הדברים. נכון שהיו הרבה יהודים בציונות שלא באו מתוך תורה. אבל די שהציונות ביסודה, כפי דיבר הרב קוק, היא כי בחר השם בציון. זה עניין אלוקי, זה עניין רוחני, זה עניין תורני. כיוון שכן, אנחנו באים להמשיך את המפעל הציוני המקורי. לא להחליף את הציונות במשהו חדש. לא לעבור תקופה כאילו שסיימנו תקופה, שמים את הציונות במגירה, נותנים לה צלש, כל הכבוד, ומתחילים משהו מחדש. אנחנו לא מתחילים משהו חדש. אנחנו ממשיכים לפתח ולגלות ולגדל את אותו המפעל. והדבר הזה, המשל הכי אמיתי שלו, הוא באמת המשל שהזכרתי כבר פעמיים קודם, של ילד שגדל. למה המשל הזה של ילד שגדל הוא מתאים? שוב נחזור ונזכיר את היסודות. מהי הגאולה? הגאולה פירושה, כפי דברי המהר"ל, שאנחנו חוזרים למצב שיש לנו עם וארץ ושלטון. זה מתחיל מזה. עם ישראל עצמאי בארצו. צריך להיות עם. צריך להיות קשורים לארץ. צריכים את העצמאות. כל הדברים האלה אנחנו הולכים ומפתחים אותם בדורות האלה. התחלנו נקודת המפנה בה' באייר תשנ"ח, יום העצמאות שאנחנו חוגגים, ומאז אנחנו הולכים ומפתחים את הדברים האלה. אבל אמרנו גם שלגאולה יש שלושה מאפיינים. שלושה מאפיינים שאומרים חז"ל ומדברים עליהם הראשונים, שהם מאפיינים את הגאולה בימינו. זה גאולה שאינה תלויה בתשובה. אם אינה תלויה בתשובה, פירוש הדבר, כמו שאומר אור החיים, שהגאולה תהיה אפילו אם יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. זה אומר, שאתה בא לגאולה, יש לך יהודים כאלה ויהודים כאלה, יהודים צדיקים ויהודים לא צדיקים, ויהודים שנלחמים חס וחלילה נגד הצדיקים, ואתה צריך לקחת את כולם איתך לגאולה. לא קל, קשה מאוד. אז הגאולה היא גם כמעה כמעה, שלב אחרי שלב, ויש משברים בין השלבים האלה. יש עלייה ראשונה ומשבר. מתחילים לרדת מהארץ, אנשים נשברים. קמים שוב לעלייה שנייה ושוב משבר. יש מלחמה, יש רעב, יש בצורת, יש צרות נוראיות. ושוב קמים מחדש. יש משברים גשמיים ויש משברים רוחניים. יש משברים לגבי ארץ ישראל, ויש משברים לגבי תורה, ויש משברים סתם של ייאוש. כן, כולם בטח מכירים סיפורים את הביטוי שהיה לפני מלחמת ששת הימים. האחרון שעוזב את הארץ ויכבה את האורות בשדה התעופה. זה משבר, מיואשים. ובא הקדוש ברוך הוא ונותן מלחמת ששת הימים, הצלחה גדולה, ניצחון גדול, מתעודדים מחדש. למה זה כך? כי הגאולה היא תהליך חינוכי, ארוך טווח, חינוך אלוקי שהקדוש ברוך הוא מחנך אותנו, ואנחנו צריכים להיות שותפים בזה. אנחנו לא הולכים ודופקים את הראש בקיר, לא יושבים ובוכים, הדברים הם לא כמו שאנחנו רוצים. מותר לבכות בתשעה באב, מותר לבכות על כל הדברים הלא טובים, אבל הרעיון הוא לא לבכות, הרעיון הוא לקום ולהתעודד ולעשות. איך עושים? על ידי שעוזרים לכל היהודים להתקדם. לפעמים עוזרים על ידי דוגמה חיובית, לפעמים עוזרים בחינוך, לפעמים עוזרים בשותפות. כשאנחנו יוצאים ומשתתפים בצבא הגנה לישראל ומשתתפים בכל מוסדות הממשלה והעם וכל מה שיש, אנחנו באים ועובדים יחד עם כל היהודים האלה ואומרים, הנה תראו, אנחנו חושבים שזה דבר חשוב ואמיתי, ובואו נתקדם, נתקדם בבניין, ונתקדם בתעשייה, נתקדם ברוחניות, ונתקדם בגשמיות. והיהודים האלה שומעים, וזה משפיע עליהם. לפעמים זה משפיע קצת, לפעמים זה משפיע הרבה. לפעמים בא יהודי ואומר, אני רוצה לחזור בתשובה ולהיות בדיוק כמוך. לפעמים יהודי בא ואומר, שמע, אני חולק עליך ואני לא מסכים איתך ואני זה, אבל לפחות אני מעריך אותך. וזה כמעט תמיד קורה. אם זה לא קורה, זה משפיע בעומק. אז בצורה כזאת אנחנו עובדים. גאולה כמעה כמעה. גאולה בדרך הטבע. לא בדרך ניסית. זה המאפיין השלישי שקשור לזה. אנחנו לא מצפים לניסים. הקדוש ברוך הוא תמיד יכול להביא ניסים. הוא יכול היום להביא את המשיח. לא נגיד לו, ריבונו של עולם, סליחה, מה, המשיח היום, הרי צריך עוד פיתוח ועוד שלבים ועוד כל מיני דברים, לא כך למדנו. אם הקדוש ברוך הוא יביא היום את המשיח, נגיד לו תודה רבה, חסכת לנו את העבודה, ואנחנו שמחים מאוד, ונשמח כולנו בביאת המשיח. אבל, אנחנו לא סומכים על זה, כי אין סומכים על הנס. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בדרך האיטית, המדורגת, הטבעית שאנשים צריכים להשתנות. אם יבוא היום המשיח, מה יקרה עם כל היהודים שנוסעים בשבת? פתאום יפסיקו לנסוע בשבת? כולם? בדרך הטבע? לא. אז מה יקרה? טוב, אני לא יודע. אני לא מכתיב לקדוש ברוך הוא איך לעשות ניסים. אבל כל עוד שאין נס כזה, אנחנו צריכים להבין שהמשיח לא בא עכשיו. תהליך הגאולה, אנחנו בתוך הגאולה. הגאולה התחילה לפני כמעט 200 שנה. אנחנו בתוך הגאולה. הגאולה פירושה שהיהודים האלה ילכו ויתקדמו. היום הם מחללים שבת, מחר אולי הבנים שלהם יחזרו בתשובה. מה זה מחר? כן, מחר, יש מחר שזה יום שישי, ויש מחר שזה עוד 20 שנה, עוד 50 שנה, עוד 200 שנה. זה לא הרבה זמן במונחים היסטוריים. כן.
התהליך הזה שהרב דיבר עליו,
שהיהודים
יצאו מארץ מצרים, זה מה שנקרא
גאולה
בעיתה?
כן. זה מה שנקרא בלשון הגמרא, שהגאולה באה בעיתה, כלומר בזמנה. למה? כיוון שהאפשרות השנייה היא שהגאולה באה בגלל שעם ישראל פתאום זכות מיוחדת, כולם נהיו צדיקים כאלה שהקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני מביא מיד את הגאולה, מגיע לכם. אבל עם כל הצדיקים הגדולים שהיו בעם ישראל בכל הדורות, לא הגענו עד כדי כך לרמה גבוהה כנראה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני לא אביא את הגאולה בצורה פתאומית, כי אתם לא כולכם חזרתם בתשובה כזאת עליונה שמגיע לכם מיד הבאת המשיח. אלא צריך, כפי שאמרתי, לחנך אתכם. צריך להביא אתכם לדבר הזה. צריך לקדם אתכם בצורה טבעית שאנשים ישתנו. אנשים משתנים. הגענו לארץ ישראל, תקפו אותנו ערבים פעם אחרי פעם, נהיינו אנשים שהיינו מסוגלים להילחם. פעם בחוץ לארץ לא ידענו להילחם. היום יש לנו את הצבא הכי טוב בעולם. השתננו. זה דוגמה, דוגמה לא רוחנית כל כך. אבל זה שינוי נפשי. זה שינוי עמוק באישיות. זה שינוי ביכולות. זה שינוי שאחר כך מצריך כל מיני פיתוחים טכניים וידע וניסיון. חל וחום יש שינויים רוחניים. להגיע לשמירת שבת, בן אדם לפעמים צריך לעבור מהפך. הוא צריך להתייחס לדברים אחרת. הוא צריך לרצות אחרת. הוא צריך אחר כך לחיות אחרת. כל המציאות הזאת היא מציאות מאוד מאוד גדולה שלוקחת הרבה מאוד זמן. לכן, כיוון שמדובר בתהליך כזה, זה תהליך של גידול. תהליך של חינוך. תהליך של פיתוח. תהליך כזה הוא בדיוק כמו התהליך שאנחנו רואים של ילד קטן שהולך ומתפתח. הוא מתחיל בדברים הראשונים, בדברים הגשמיים, באוכל, אחר כך בפעילות גופנית יותר משוכללת. תוך כדי זה אתה מתחיל להכניס לו הבנות ולימודים וכל מיני דברים. אם הילד זוכה, אז מההתחלה הוא מקבל חינוך יפה בתלמוד תורה. לפעמים הילד לא זוכה לחינוך מושלם. אז בגלל זה תבוא ותגיד, טוב, הילד הזה קיבל חינוך לא טוב, בוא נזרוק אותו. נתחיל ילד חדש. חס וחלילה. לא זורקים ילד. תיקח את הילד הזה, שהגוף שלו עכשיו מפותח, הוא כבר בן 18. יכול להיות, כפי שאמרתי, יש עוד הרבה מה לפתח בגוף. יכול להיות אפילו שיש לו מחלות שצריך לרפא בגוף. לא הפסקנו לטפל בגוף. אבל עכשיו שהוא בן 18 ויש לו גם שכל ויש לו התעניינות והוא מחפש דברים, קח אותו ותתחיל ללמד אותו דברי תורה. טוב, אתה אומר, אי אפשר. הוא לא יבוא מיד למכון 100. בסדר, אולי הוא לא יבוא מיד למכון 100. אז פה תספר לו סיפור. ושם תזמין אותו לשיחה. יש כל מיני צורות, כל אחד לפי הדרך שלו. אבל חס וחלילה לא להגיד, אנחנו זורקים את הילד הזה, הוא קיבל חינוך לא טוב, תזרקו אותו. מה זה תזרקו אותו? יש דין פיקוח נפש בתורה. מה זה פיקוח נפש? על מה מחללים שבת? על נשמה של יהודי? לא. הנשמה תמיד חיה לקיימת. גם אם היהודי חס וחלילה ימות, נשמה שלו נמצאת. על מה מחללים שבת? על הגוף של היהודי. על הגוף שהנשמה תמשיך להיות בתוך הגוף הזה, פה בעולם הזה. על זה מחללים שבת, זה פיקוח נפש. אחרת היינו אומרים, בסדר, תזרוק את זה, לא הלך, אחר כך הקדוש ברוך הוא ישלח את הנשמה עוד פעם בגוף אחר. לא רבותיי. אפילו כשיש חטאים גדולים, מה אומר משה רבנו? הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע, עם ישראל, הקבוצה הזאת של אנשים, חטאו בעגל. חטא, כן, חטא, העם הזה חטאה גדולה. בוא, נזרוק אותה. נחסל את הדור הזה, אבל עם ישראל ימשיך. ניקח אותך, אתה צדיק, אתה תולד ילדים, ויהיה דור חדש של עם ישראל. ניקח עוד כמה שנים עד שיגיעו ל-600,000. מה אומר משה רבנו? חס וחלילה. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אם תישא חטאתם, אני רוצה שתסלח לעם ישראל, ואם עין מכני נא מספרך אשר כתבת. משה רבנו מוסר את הנפש כדי שעם ישראל הזה ימשיך לחיות. עם ישראל הזה שחטא, עם ישראל הזה שיש איתו בעיות, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תן לי להחליף אותם. אתה לא מחליף אותם. אתה ממשיך לעבוד איתם. 40 שנה משה ממשיך לעבוד איתם במדבר. אתה ממשיך לעבוד איתם ואתה מפתח הלאה, ובעזרת השם, הדור הבא יהיה יותר טוב. זה כלל יסודי בתורה, וזה כלל יסודי בגאולה. לכן כשאנחנו מדברים על המציאות של הציונות, המציאות של מדינת ישראל בכללותה, אנחנו באים ואומרים, זה הילד שלנו. איך אומרת חנה? לנער הזה התפללתי. מי שהיה לפני קום המדינה, כמה התפלל לראות שיהיה נער כזה, שתהיה מדינה כזאת. אנחנו לא זוכים את המדינה. לא מקימים מדינה חילופית, כמו שיש כאלה שאומרים. אין לנו צבא הגנה לישראל אחר שאנחנו נגיד, לא, אנחנו לא נשתתף בזה, נקים לעצמנו צבא קשה. אנחנו חלק מעם ישראל. ואנחנו גם לא אומרים, רבותיי, תראו, אנחנו יודעים את האמת, מה אכפת לנו מה אחרים עושים? ודאי שאנחנו יודעים את האמת, ודאי שאנחנו ממשיכים ללמוד תורה. גם אם חס וחלילה כל היהודים מסביב לא יקיימו את התורה, אנחנו נמשיך לקיים את התורה. אנחנו נגיד את האמת. אבל אנחנו יודעים שאנחנו אומרים את האמת לא רק עבורנו. אנחנו אומרים את האמת כדי שכל עם ישראל יהיו שותפים באמת. אז אנחנו נלך ונחבק את היהודים האלה, ונזמין אותם, אולי תבוא לשבת. אתה לא רוצה לבוא בשבת, בסדר, אבל הנה, תראה, יש דבר נחמד כזה שנקרא שבת. אנחנו חברים, אנחנו אחים, אנחנו עובדים יחד. זאת הדרך שאנחנו עושים. לעתים רחוקות מאוד, יש מצב שגדולי ישראל צועקים נגד ומדברים דברים שליליים. אבל הדרך הבסיסית היא הדרך של השותפות. הדרך של האחדות. זאת גם הדרך הכי מוצלחת, הכי מצליחה הלכה למעשה. לכן אנחנו לא עוסקים, גם שיש חס וחלילה משברים גדולים, אנחנו לא עוסקים בביזוי של אנשים אחרים. לא באים ואומרים, פלוני הוא כזה וכזה. ניגש אליי אחד התלמידים, אחרי שיעור, אחד השיעורים בסדרה הזאת, ואומר לי, אמר לו בן אדם, היה לו ויכוח עם מישהו, שאמר, הממשלה היום, היא קוראים לה, חס וחלילה, ככה אמר אותו יהודי, קוראים לה מלכות הרשעה. אמרתי לו, מה אתה מדבר? הוא אומר, כן, אבל תסביר לי, למה לא? אמרתי שני דברים. קודם כל, אתם יכולים להבין לבד, אחרי הדברים שאמרתי קודם. זאת, מה זה מלכות? יש במלכות שני דברים. יש את עצם העניין של המלכות, עצם העניין של המדינה, יש פה מסגרת של עם ישראל. ויש את מישהו מלך באותו רגע. טוב, יכול להיות שהמלך עושה דברים לא טובים. אבל המלכות הזאת היא המלכות שלנו. מלכות הרשעה זה כינוי, לא עלינו, זה כינוי בחז"ל למלכות רומי, לאויב הכי גדול של עם ישראל. מישהו יבוא ויחנה יהודים בשם כזה? אדם צריך להתבייש מדבר כזה, מביטוי כזה. למדנו לפני פסח, שכאחד מגדולי החסידות, רבי מנחם מנדל מויטבסק, כשעלה לארץ ישראל, כתב לחסידים שלו, מי שמבזה אחרים, הוא נהיה פרטי. צדיק גדול כביכול, צדיק, הוא בא ואומר, הם רשעים, הם חוטאים, הם פושעים, הם מלכות הרשעה. הוא מפסיק להיות קשור, הוא חותך לעצמו את הקשר עם עם ישראל. אבל מישהו צדיק גדול. לומד תורה, מקיים מצוות, עושה את הכל בסדר. הדברים האלה הם מהותית לא אמיתיים, לא נכונים. חוץ מזה שמהותית הם לא נכונים, הם גם מעשית לא נכונים. הם מעשית לא נכונים כי במקום מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים שהממשלה תפעל נגד ארץ ישראל? לא, אנחנו רוצים שהממשלה תפעל בעד ארץ ישראל. אנחנו מתפללים כל שבת, שלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה. כפשוטו, ריבונו של עולם, תן להם לאהוב את עם ישראל ואת ארץ ישראל בצורה אמיתית. אנחנו לא רוצים לבזות אותם, אנחנו לא רוצים להרחיק אותם. כן, בתפילה אנחנו עושים את זה ביותר ממקום אחד. אנחנו רוצים שהיהודים האלה יהיו איתנו. כדי שיהיו איתנו, אנחנו רוצים להיות איתם. כי זאת האמת שאנחנו עם אחד. הזכרתי הרבה פעמים את הביטוי של רבי יונתן אייבשיץ, שבזמנו החטא הכי חמור היה שהיה יהודי שהיה מתגלח בניגוד להלכה. אז אמר רבי יונתן אייבשיץ, אתה צדיק, אתה אומר, לי זקן וההוא התגלח בצורה אסורה. אומר, לא נכון. לך יש חצי זקן, חצי מגולח. כי זה אתה, זה לא מישהו אחר. עם ישראל יש לו חצי זקן וחצי מגולח, זה אתה. אם היית צדיק מספיק גדול, הוא גם לא היה מתגלח בצורה אסורה. אם היית צדיק מספיק גדול, היה לך זקן שלם. עכשיו יש לך רק חצי זקן. נוסף על זה, רבותיי, צריך לדעת, לגבי הכינוי הזה, אני פשוט מזכיר את זה, כי זאת שאלה שאמנם לא נשאלה בתוך השיעור, אבל היא נשאלה מיד אחרי השיעור, מבחוץ, יש דבר חשוב מאוד. כתוב בגמרא שאנחנו מברכים כל יום שלוש פעמים ברכת חונן הדעת. שלוש פעמים נותן דעת. מוצאי שבת אנחנו עושים בתפילה הבדלה. איפה שמים הבדלה? הבדלה שמים בחונן הדעת. למה? כי אדם צריך דעת כדי להבדיל. שכל והבדלה הולכים יחד. אבל צבי יהודה זצ"ל היה תמיד מזכיר את הדבר הזה. מדוע? כי אתה צריך להבין חילוקים בין דבר לדבר. אם אתה עושה את הכל אותו דבר, אתה מבולבל. אתה לא מבין. אומרים חז"ל, שיקור, מה התכונה של שיקור? הכל נראה לו ישר. אין מדרגות. הוא ילך ישר, בום, ייפול. שיקור העולם נדמה לו כמישור. הכל שטוח. אין לו דעת, אין לו שכל. השתייה בלבלה אותו. הוא לא יודע להבחין שפה קצת יותר גבוה ופה קצת יותר נמוך. מה זה, מה זה בעולם מסביבנו? אספר לכם סיפור. סיפור חשוב, אולי מישהו כבר שמע את זה ממני. הסיפור מאוד חשוב, שתבינו עד איפה הדברים מגיעים. מעשה שהיה בילדה שעברה לא עלינו את השואה הנוראה באירופה. היא הייתה בגטו והמשפחה שלה נהרגה והיא סבלה הרבה מאוד. והיא זכתה לעלות לארץ ישראל ולהצטרף לאחד הקיבוצים. ואז כשהיא הייתה בקיבוץ הזה, והיא הייתה עדיין רק נערה צעירה, היה מאבק בתקופת המנדט נגד האנגלים, והאנגלים בגדו בשליחות שלהם, והיו, התנהגו לא בסדר כלפי עם ישראל, ובאו לחפש נשק בקיבוץ הזה, ומצאו נשק, וחברי הקיבוץ התנגדו. אז התחילו האנגלים לעצור את חברי הקיבוץ, והאנגלים היו לפעמים מאוד אנטישמיים, ואפילו היו מקרים בודדים שרצחו יהודים, דברים נוראים. והנערה הזאת יושבת עם כל חברי הקיבוץ, התיישבו על הקרקע, לא מוכנים לזוז. והיא מסתכלת, היא רואה איך האנגלים האלה תופסים את הגברים קודם כל, את הדברים של הקיבוץ, ומכניסים אותם, מעלים אותם על מסעיות, מתחילים לנסוע מהמקום. ואז היא שומעת שאחת מחברות הקיבוץ צועקת על החיילים האנגלים, נאצים! היא נכנסה להיסטריה. ממש. התחילה לבכות וזה. אף אחד לא הבין מה קרה. עד שהיה אדם מבוגר שקצת יותר הבין, ניגש אליה, התחיל לדבר איתה. מה מתברר? הרי היא עברה את השואה. היא יודעת מה זה נאצים עם מחשבה. אם אלה נאצים, פירוש הדבר שכל הגברים האלה שמעלים על המסעיות הולכים להרוג אותם. בטוח. פשוט לוקחים אותם למקום קרוב נוח ויורים בכולם. אם יש מצב כזה ש100% אנשים הולכים למות, מה עושים? אם יש לאנשים שכל, קמים ומתחילים לברוח. אם בורחים, אז ימותו רק 80%, 90%, אבל חלק ינצלו. אין ברירה, זה מצב. מצב כזה של רשעים כאלה גדולים, אין לך דרך אחרת להגיד, מה תמות בלי לעשות כלום? והיא רואה שכולם עולים בשקט על המסעיות, ושהחברות יושבות על הרצפה. מה אתן יושבות על הרצפה? צריך לברוח. עוד מעט יגמרו להרוג את הגברים, יהרגו גם את הנשים. היו צריכים להסביר לה, תשמעי נערה, נכון שהאנגלים האלה הם רשעים גדולים, הם עושים לנו בעיות בארץ ישראל, הם אפילו לפעמים רוצחים יהודי, לפעמים הם רוצחים יהודי, הם לא רוצחים את כולם. אז למה קראת אליהם נאצים? השתמשו בביטוי, בגינוי הזה, בצורה לא שקולה, בלי להבדיל, בלי להבחין. זה רבותיי הבחנה אפילו בין רשע לרשע. יש רשע ענק, נוראי, אכזרי עד הסוף, יימח שמם הנאצים האלה. ויש רשע שהוא לא כזה אכזרי. שאתה יכול להילחם נגדו, והוא לא יעבוק אותך. אתה יכול להיאבק נגדו, אז אתה צריך לבחור באיזה אמצעים להיאבק. המאבק הוא כבר לא אותו סוג מאבק. ויש יהודי שהוא יהודי טוב, והוא טועה, והוא לא רשע. וחס וחלילה לקרוא לו רשע. והאויבים הפוליטיים שלנו, שעושים לנו כל כך הרבה צרות, גם בנושא ארץ ישראל, וגם בנושא תורה ומצוות, הם לא רשעים, הם יהודים שרוצים את טובת עם ישראל, הם טועים בצורה חמורה ביותר. הם מזיקים לעם ישראל, נכון, אז אנחנו צריכים להיאבק נגדם. אבל איך נאבקים? אתה לא יורק ליהודי כזה בפנים, אתה לא מעליב אותו, אתה לא מבזה אותו. אתה מנסה להביא אותו, לקרב אותו איתך, לעבוד יחד איתו. וכמובן שצריך, אז יוצאים למאבק, אז אנחנו קמים ומפגינים ועושים דברים שצריך, אבל גם המאבק צריך להיות מאבק כזה שיקרב ולא ירחיק. כי אם הוא ירחיק, מה עשינו? אנחנו שמענו על עצמנו, אנחנו חזקים מאוד לגבי נושאי תורה, ארץ ישראל, מה שיהיה, והם, לצערנו, יהיו עוד יותר רחוקים. השגנו את המטרה, הרחקנו את המטרה. לא כך נאבקים. לכן, רבותיי, הדברים האלה הולכים ביחד. זה עתיד הציונות. אנחנו לוקחים את הציונות הזאת, אל הנער הזה התפללנו. הציונות היא שלנו. היא שלנו, של כל עם ישראל. ואנחנו רוצים לקדם את הציונות הזאת. עכשיו, נכון? מסתכלים בדברי הרב קוק ומבינים, יש משיח בן דוד. לא מספיק לעסוק בחקלאות ובתעשייה ובניין הארץ. צריך גם לעסוק בתורה. כי בלי התורה, הציונות לא תחזיק מעמד לבד. עובדה, יש משברים גדולים. אנחנו צריכים להוסיף תורה. ולמלא את הציונות בתורה. איך עושים את זה? גם כן, מתוך התקרבות, מתוך שותפות, ומתוך זה שאנחנו הולכים ומתקדמים כמה שיותר בעולם הרוחני. אבל אנחנו לא סוגרנו פרק, לא אמרנו, זה הודעי, הציונות גמרה תפקידה. קל וחומר שאנחנו לא באים ומתנתקים, כן, יש כאלה שרוצים להתנתק לצערנו. ויש לפעמים יהודים שאומרים, הם התנתקו, גם אנחנו נתנתק. לפני כמה שנים באו ואמרו, אם צהל חס וחלילה יצא מחלקים מיהודה ושמון, נקים שם מדינה עצמאית. מדינה של מי? מדינה המקימים של עם ישראל. זה שיהיו כמה יהודים צדיקים שיקימו כביכול שם מדינה, זה לא עם ישראל. גם אם הם יהיו הצדיקים הכי גדולים. אנחנו לא מתנתקים מצבא ההגנה לישראל. זה צבא שלנו. אנחנו לא מתנתקים גם אפילו מהממשלה. טוב, יכול להיות שצריך לפרוש מהממשלה. יכול להיות שצריך אפילו לבוא ולהיאבק כנגד הדברים שהממשלה עושה. אבל אנחנו לא מתנתקים. וקל וחומר שאנחנו לא מבזים. מי שאוהב את עם ישראל לא מבזה אחרים. לא מבזה, לא את ראש הממשלה, ולא שר פלוני, וחבר כנסת אלמוני, אף על פי שהם בזרקורי הציבור, והם עושים דברים כאלה. נכון, הם באמת, לצערנו, עושים דברים נוראיים. אבל לא מבזים אותם. לא מדברים נגדם באופן אישי, כי לא זה העניין. העניין הוא אדרבה, הפוך. העניין הוא לקרב את כל עם ישראל. לקרב אותם לתורה, לקרב אותם לארץ ישראל, בצורה כזאת, הגאולה מתקדמת.
אבל איך אתה צריך להוכיח אותם? נגיד להם שהם טועים בעצם.
מה זה נקרא להוכיח?
נגיד להם, טועים הם...
ואם תגיד להם והם ימשיכו בדרך שלהם, מה עשית? מה זה מצווה להוכיח? נכון, יש מצווה בתורה, הוכיח, תוכיח את עמיתך. מה פירוש המצווה הזאת?
עד שמקבל תוכחה, אתה לא...
היה הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר כך, תראה לעצמך שאתה רואה יהודי שמחלל שבת, ואתה בא ומסביר לו למה אסור לחלל שבת בטורקית. אתה יודע טורקית. אתה בא ומסביר לו בעריכות בטורקית למה אסור לחלל שבת. קיימת מצווה תוכיח תוכיח את עמיתך? לא, למה? כי הוא לא הבין כלום. הוכח תוכיח את עמיתך, זה תביא אותו להבין, תקרב אותו, תסביר לו. אם אתה מדבר איתו בטורקית הוא לא מבין, אם אתה מדבר איתו בעברית ובמילים שהוא לא יבין, אתה הולך וצועק לו, זה שבת, מה עשית? הוא מבין, אתה צועק, מה זה קשור אליי? לא עשית בזה מצווה בכלל. ואם צעקת עליו בצורה שהצבנה אותו, לא רק שלא עשית מצווה, אלא הכשלת אותו יותר. הרחקת אותו יותר. זה לא מצווה תוכיח תוכיח את עמיתך. מצווה תוכיח תוכיח את עמיתך, פירוש הדבר, לומר דברים שיכולים להתקבל. אם אתה זוכה, אתה תגיד להם שיתקבלו עכשיו. לפעמים... לא, לא, סליחה, סליחה.
נגד כל התהליך הזה.
גמרא במסכת שבת אומרת, כל מי שיכול למחות ואינו מוחה, הוא אשם. מסביר שם רש"י, מה זה יכול למחות? שישמעו בקולו. למחות זה לא לצעוק. למחות זה לומר דברי אמת שיכולים להתקבל.
אני אומר למחות, כל החסימות גבישים שיש עכשיו, כל הדברים שעובדים...
קודם כל, לגבי חסימות כבישים, אני לא צריך לדבר, תעיינו בדברים של הרב אבינר, מי שלא ראה אותם במעייני הישועה של שבת האחרונה, יש לי העתק, אפשר לגשת אליי, אני אשמח להראות לכם אותה. זה בדיוק אותו עיקרון. אתה צריך לומר דברים שיכולים להתקבל. לפעמים יש דברים שלא מתקבלים עכשיו, כי הבן אדם עוד לא מספיק מסוגל לקבל, אבל אתה יודע שאתה אומר אותם בצורה שעוד כמה שנים הוא יחשוב עליהם, ואז הוא יבין, זה מה שהוא אמר. אבל לצעוק זה לא דברים שיכולים להתקבל. לצעוק זה לעצבן. לצעוק זה לבוא ולהרחיק בן אדם. צריך בזה זהירות מאוד מאוד גדולה. גם כשמפגינים ועושים הרבה פעמים הפגנות, לצעוק. הפגנה חייבת להיות מסודרת בשיטה כזאת, שהדברים הם דברים של טעם. דברים שמתקבלים. נכון? יש ציבור שכרגע לא מקבל. אבל אנחנו אמרנו אותם בצורה... שנכנסת ללב. ואם אתה אומר אותם בצורה שמעצבנת, צורה של התקפה, צורה של ביזוי, צורה של צעקה כביכול, רק אני מבין. ואני צועק כי כואב לי, לא קיימת מצוות הוכחה, לא קיימת מצוות מחאה, לא רק שלא קיימת מצווה, אלא יכול להיות שעברת עבירה. כן.
לפעמים כשבן אדם נמצא באיזשהו דיון מסוים והוא מגיב בצורה שהיא לא סבירה לחומרה של האיום, אז יש לו שני סברות, כי מישהו מסתכל עליו מבחוץ. או שלא אכפת לו ממה שעומדים לעשות לו, או שהוא מסוגע ולא יודע מה הולכים לעשות לו.
לא הבנתי. אתה דיברת על בן אדם שנמצא תחת איום והוא מגיב באיזו צורה? הוא צועק, מה הוא עושה?
בצורה שהיא לא סבירה ביחס לחומרת האיום. לדוגמה, אומרים לאדם שהולכים עכשיו...
אתה אומר, הוא נניח, הוא מבזה אחרים, בדוגמה שלי. הוא עומדים לעשות לא עוול, אז הוא מבזה אחרים. באים לקחת ממנו את הבית שלו לא בצדק, אז הוא קורא לאחרים משעים ואומר להם ומבזה אותם. זה מה שאתה מתכוון?
אני אומר שהסקאלה יותר רחבה.
כן.
זאת אומרת, זה לא או שמחבקים אנשים או שרבים. זאת אומרת, יש לנו מרחב פעולה מסוים. לדוגמה, אני יכול...
מרחב פעולה זה לא תלוי, זה לא צריך, זה לא דבר שאתה יכול לדרוש. מרחב פעולה תלוי במציאות.
אוקיי, אני חושב שבן אדם צריך לעמוד על שלו ולהגיד, יש דבר שהוא מבחינתי הוא מאוד מאוד חמור. ברגע שבן אדם... מגיב בצורה שהיא
נראית
קצת
מגוחכת.
טוב, אז כנראה שאין בעיה כזו.
לא, אתה לא מתייחס למציאות. ברגע שבן אדם בא ואומר את הדברים בשלמות ובאמיתיות ובלי להתקיף אחרים, אז אין בזה שום חולשה, ועד הרבה הדברים זוכים לכבוד מרבי. והיו לזה הרבה מאוד דוגמאות והרבה מאוד הוכחות בשטח, חוץ מזה שמבחינת התורה זאת האמת. ואנחנו הולכים על פי התורה. אנחנו לא הולכים לבוא ולהגיד, כואב לי אז אני צועק. נכון, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אני אראה בן אדם, חס וחלילה, בחדר מיון, או ליד חדר מיון, שיש לו קרוב משפחה חולה, והוא צועק, אז אני אגיד מסכן, אני לא יכול, מה אני אגיד לו, הוא צועק, אבל לא כך צריך להתנהג, וזה ברור לכולם. המציאות לא נקבעת על פי הרגשות. המציאות נקבעת על פי התורה, ועל פי המצווה, ועל פי כל הקשר שלנו עם עם ישראל ועם תורה ועם ארץ ישראל. ומי שעושה דבר ובא עם כל מיני טענות, אין משהו אחר, חייבים לעשות משהו, והוא מזיק מבחינה תורנית לעם ישראל, התירוץ הזה לא יעזור לו. יש הרבה, זה לא פעם ראשונה שהיו לנו מאבקים ציבוריים, וזה לא פעם ראשונה שעם ישראל במשבר, וזה לא פעם ראשונה שיש כל מיני דברים וכל מיני אנשים וכל מיני תגובות. אני יכול לתת לכם סקירה שלמה, רק שעכשיו זה לא הזמן לעשות את זה, על כל מיני תגובות חריפות, שאנשים היו בטוחים שהנה זה הדבר הנכון, וזה לא רק להועיל, זה הזיק. ולעומת זאת, על כל מיני תגובות שאמרו, מה, אתה כזה מתון, מה, אף אחד לא ישים עליך. והתגובות האלה הביאו לכבוד והביאו להצלחה, כי זאת האמת. שמאל דוחה וימין מקרבת, זה כלל שנאמר במצבים מאוד מסוימים. הגמרא מדברת על מצבים של אנשים פרטיים שעשו דברים מאוד חמורים, והרב שלהם היה צריך לדחות אותם בשמאל. זה רב שאחראי על בן אדם. אנחנו לא מדברים על יחסי ציבור, אנחנו לא מדברים על הלכות ציבור במציאות הזאת. אל תיקח ביטוי בודד מחזל ותלמד ממנו. תלמד את הסוגיה. יש פה סוגיה שאמרתי ליהודי ששאל קודם, מה זה נקרא הוכיח תוכיח את עמיתך? מה זה עם ישראל? לאן אנחנו רוצים להתקדם? איך אנחנו רוצים להתקדם? הרב צבי יהודה זצ"ל תמיד היה אומר, אדם חייב להיות שותף לקדוש ברוך הוא. מה זה ביטוי? איך אפשר להגיד דבר כזה? חזל אומרים דבר כזה. שצריך להיות שותף לקדוש ברוך הוא בדרך של הגאולה. כפי שאנחנו למדנו מרבותינו, כפי שאנחנו רואים במשך 200 שנה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הגאולה, הוא לא מנהיג את הגאולה על ידי זה שהוא לוקח את הצדיקים הכי גדולים ואומרים, אתם בסדר, בואו נלך לפיכם. הוא מנהיג את הגאולה כשעם ישראל מורכב מצדיקים ובינוניים ורשעים, ומכולם יחד הוא מביא את הגאולה. וצריך להיות שותף לקדוש ברוך הוא בתהליך הזה, ולהכניס לתוך המציאות הזאת את התוכן הרוחני ותוכן האמת. בעדינות, בצורה אמיתית, ולא בצעקות. כן.
רציתי לשאול, מה זה עתיד הציונות? הבנתי מכבוד הרב שבאמת הציונות, אם אפשר להגיד, זה לא מתה, זה המשך. שתיים, אי אפשר לקרוא למתנגדים שלי רשעים, כי בעצם זה מתנגדים, אבל מה זה עתיד הציונות? איפה זה הולך? איפה זה מגיע?
יפה מאוד.
עכשיו,
כן, שאלה מצוינת.
אם אני אצמצם את זה, אז מה, עתיד הציונות זה גוש קטיף? זה עתיד הציונות?
לא בדיוק הבנתי את הקשר בין החלק הראשון של השאלה לחלק השני. מה פירוש עתיד הציונות זה גוש קטיף? עתיד הציונות זה גוש קטיף וחצי האי סיני ועבר הירדן המזרחי. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שארץ ישראל תהיה שלמה ובידינו, שזה כולל הרבה יותר מאשר ארץ ישראל שהיא בידינו היום, וזה אפילו כולל יותר מאשר כל מה שהיה בידינו אחרי מלחמת ששת הימים. אבל זה רק הצד של ארץ ישראל. יש לנו את הצד של עם ישראל ושל תורת ישראל. אנחנו הולכים ומתקדמים. אנשים לפעמים מרגישים שיש נסיגה. יש נסיגות זמניות. המצב של עם ישראל הולך ומתקדם כבר 200 שנה. התחלנו מכמה יישובים בודדים בארץ ישראל, ואנחנו הולכים ומתקדמים דרך זה שיש לנו מדינה ועוצמה צבאית וכלכלית, והמטרה היא להגיע לזה שהעוצמה הזאת תהיה בסיס לעוצמה רוחנית. גם זה הולך ומתקדם.
זאת אומרת, קודם עוצמה צבאית, אחרי זה עוצמה רוחנית?
קודם כל זה הגיע. יש לנו ברוך השם, כפי שהזכרתי קודם, את הצבא הכי חזק בעולם. אומרים הרבה מומחים צבאיים שאין שום צבא, לא מבחינה כמותית, אבל אין שום צבא שמבחינה איכותית מסוגל להתחרות עם צבא הגנה לישראל. עכשיו צריך להחזיק את זה, צריך להמשיך בזה. כן, כפי שאמרתי, שלא אומרים, טוב, הילד, טיפלת בגוף עד גיל 13, עד גיל 18, עכשיו תזניח את הגוף. צריך להמשיך בזה. אבל צריך לתת בתוך הגוף הזה את התוכן הרוחני. עכשיו, גם בזה התחלנו. יש היום פריחה של תורה בארץ ישראל שלא הייתה כמותה, רבותיי, בכל שנות הגלות. אם תשמעו פעם שאנשים אומרים, פעם בחוץ לארץ היה כך וכך, זה לא נכון. נכון שהיו מצבים בחוץ לארץ שבעיירות היה כל היהודים שמרו תורה ומצוות. זה נכון, זה מצוין, ובעזרת השם נגיע גם למצב כזה. אבל כמות כזאת של לומדי תורה, של ישיבות, של תלמידי חכמים, עוצמה כזאת של עיסוק בתורה בצורה מסודרת ומאורגנת, לא היה ריכוז כזה בעם ישראל במשך כל הדורות. אולי, אנחנו לא יודעים מבחינה מספרית מה היה בימי בית שני ובית ראשון, אבל במשך כל שנות הגלות לא היה דבר כזה. היום, ברוך השם, התחלנו, יש ישיבות, ואנחנו צריכים להתקדם. ואנחנו צריכים להתקדם גם מבחינה זאת שהישיבות צריכות להיות יותר ויותר קשורות לתכנים הרוחניים שהם נותנים חיים לעם ישראל. לתכנים של הגאולה, יש תלמידי חכמים שלומדים שולחן ערוך, הלכות שבת והלכות שחיטה וכל מיני הלכות אחרות, אבל לא לומדים את הלכות המדינה והלכות הגאולה. ואנחנו צריכים ללכת ולגדל תלמידי חכמים יותר ויותר גדולים שיכולים להנהיג את עם ישראל, כי זה באמת חסר. ואנחנו צריכים גם לגדל יהודים רגילים שעוסקים במסחר ובתעשייה ובכל מיני דברים, והם גם יודעים תורה. אתם יודעים מה כתוב במשנה ברורה? יש דבר מאוד מעניין. יש הלכה בשולחן ערוך שכל יהודי צריך לקבוע זמן לימוד תורה כל יום. כל יהודי. לא מדברים על יהודי שיושב במכון מאיר או באיזושהי ישיבה אחרת. אז המשנה ברורה כותב שם, ותראו, יהודים כאלה שלומדים רק 3-4 שעות ביום, אז הם צריכים לחלק היטב את הזמן ולשים לב מה הם לומדים. רק 3-4 שעות ביום, זה יהודי רגיל, לא תלמיד חכם. קצת חסר לנו דבר כזה היום. צריכה להיות נורמה, מציאות רגילה, שגרתית, שכל יהודי ויהודי, היהודי שיושב במשרד ממשלתי, והיהודי שיושב בחנות, והיהודי שנוהג באוטובוס, והיהודי, כל יהודי ויהודי, הוא יושב ולומד 3-4 שעות ביום. טוב, יש אנשים שלחוצים בפרנסתם. בסדר, יש מצבי לחץ, ילמדו רק שעה ביום. ישלימו בשבתות. כשהיהודים האלה ילמדו תורה, וכולם יהיו קשורים לתורה, וכולם יקבלו את כל התכנים הרוחניים של מה זה עם ישראל, ומה זה ארץ ישראל, ומה זה תורת ישראל. רבותיי, אתם חושבים שיהודים כאלה יש להם בעיות עם גוש קטיף? יהודים כאלה רצים לגוש קטיף. ואז יהיה לעם ישראל עוצמה גם להחזיק את גוש קטיף, שבעזרת השם אנחנו נמשיך להחזיק בו, וגם להחזיק את כל מה שצריך להחזיק, ולא לבוא ולהתכופף בפני הגויים ולהגיד, טוב, אין לנו כוח. כי מי שמכיר בתורה, ומי שיודע את הערך של עם ישראל, ומי שמבין מה זה תהליך הגאולה, אין לו סיבה לוותר כל מיני ויתורים. זה העתיד של הציונות, ואנחנו הולכים ומתקדמים לעתיד הזה. כל שנה יש יותר יהודים שלומדים תורה. וזה מתקדם בכל מיני כיוונים. זה לא שיש איזושהי תנועה אחת שהיא מתקדמת, ובצדדים אנשים ככה מפוזרים ולא יודעים מה לעשות. יש מקום אחד מתקדמים בכיוון כזה, ומקום אחר מתקדם בכיוון אחר. הנה, מכון מאיר, ברוך השם, יש לו היום שיעורים באינטרנט. ומצד שני, יש קבוצה של יהודים שמפיצים את הדף היומי, ויהודים יושבים ולומדים יותר גמרא. כל דבר כזה זה התקדמות. זה העתיד של הציונות. העתיד של הציונות זה שהילד הזה ילך ויגדל. יש לו בעיות בינתיים. בינתיים הוא לא יודע מי הוא, הוא לא יודע מה הוא, הוא חלש, הוא מסכן, ולכן הוא נכנס לכל מיני צוות. אבל אנחנו מתקדמים. ואנחנו צריכים לדחוף קדימה. כל אחד דואג לעצמו, וברגע שיש לו כוח, הוא בנה את עצמו, הוא דואג גם לאחרים. ולפעמים אפילו כשאין לו כוח, הוא כבר דואג לאחרים. כן? מי שמסתובב פה עם סרט כתום, הוא גם דואג לאחרים. מה הוא עשה? שם סרט כתום, כשהוא נוסע באוטובוס בחוץ. שם סרט כתום על המכונית. הוא אומר משהו לעם ישראל. זה אמירה חיובית, טובה, ערכית. זה גם מקדם את עם ישראל. דבר מאוד פשוט. יש הרבה מאוד דרכים להתקדמות. ולכן אנחנו צריכים לדעת שהציונות הולכת ומתקדמת. עם כל זה שיש משברים, עם כל זה שיש בעיות עם גוש קטיף ועם כל מיני דברים אחרים, הציונות הולכת ומתקדמת. ומי שבאמת מסתכל, ממש רואים את זה. רואים את הפריחה הרוחנית, רואים את ההתקדמות בכל מיני מקומות. שאלה של גיל, רבותיי. אני יכול כבר, אני לא כזה זקן, אבל אני יכול כבר לבוא למקומות שראיתי אותם לפני 20 שנה ולא היה שם כלום, שממה מבחינה רוחנית, והיום, ברוך השם, מתחיל לפרוח. לא, הכל פורח, אבל זה מתחיל. ובאים יותר יהודי, יותר יהודים מכל מיני מקומות, וקמים יותר מוסדות, ויש התקדמות בכל הכיוונים. בכיוון של ארץ ישראל ובכיוון של תורה, אנחנו צריכים להבין את הדברים האלה כדי להיות שותפים במהלך הזה. צריכים לדעת שלציונות יש עתיד מאוד גדול, זה הגאולה, גאולה שלמה, בית המקדש ותורה כולה, וכל עם ישראל בארץ ישראל, בכל ארץ ישראל. אנחנו צריכים להיות שותפים בעתיד הזה, להיות שמחים בזה. אז אנחנו, התחלתי בכוונה את השיעורים האלה בחודש אייר, אנחנו כבר כמעט בסוף סיוון. אבל בחודש אייר, יום העצמאות. יום העצמאות זה ההתחלה, זה הבסיס. כשאנחנו שמחים ביום העצמאות, אנחנו באים ואומרים, זה העתיד הגדול שלנו. יום העצמאות זה ההתחלה של מה שיסתיים בגאולה הרוחנית השלמה עד נבואה, סנהדרין, הקרבת קורבנות, כל הדברים הכי גדולים. צריכים להבין איך התהליך הזה בנוי. צריכים להבין את הקשר של הציונות בתוך התהליך הזה. וכשאנחנו מבינים, אנחנו יכולים להיות שותפים. וכמה שאנחנו יותר שותפים, אנחנו מקדמים את התהליך גם בעצמנו. כל אחד ואחד שמתקדם בעצמו ועוזר לאחרים, הוא באמת דוחף את התהליך קדימה. עניתי לשאלה?
יש עוד הרבה
דברים
חוץ מ...
חוץ ממה?
מה זה עתיד הציונות?
אמרתי, זה עתיד הציונות. ארץ ישראל שלמה, עם ישראל שלם ותורה שלמה. לא מספיק. יש עוד אחרי זה, יש עוד תחיית אמיתית. זה העתיד של הציונות. זה הציונות. זה הילד שלנו שהולך וגדל והולך ומתפתח, עד שבעזרת השם הוא יגיע להיות אדם גדול, צדיק גדול. וזה שלנו. אנחנו צריכים להיות שותפים בזה. טוב, רבותיי, עד כאן להיום.